הרב בני לאו, שופטים, פרק י.
הזכרנו בפרק הקודם, בפרק ת', שאבימלך הוקב פרשת המים בספר שופטים. הייתה איזושהי תנועה, תנועה שעובדת לפי נוסחה, והשופט הוא כוכב, כוכב של ממש, שמגיע, מושיע את ישראל ותשקוט הארץ, כך וכך שנים ועוד כך וכך שנים, ויש איזשהו משהו שעובד, עובד, עם הרבה שאלות לגבי הכוכבים האלה, אבל אתה שואל שאלה של מנהיגות, ואתה יכול להגיד, יש בזה צדדים חיוביים. אבי מלך כבר נותן לנו את התמונה של מה קורה כשמישהו רוצה למלוך, לא מישהו שמתעורר להושיע את ישראל, אלא מישהו שהאגו פועם בו, ומשתלט על העיר שלו, משתלט על האזור שלו, משתלט על המשפחה שלו. אבי מלך הוא הדגם של ההפך של גדעון. וכאן אנחנו מגיעים לפרק שהוא פרק מעבר, פרק מעבר אחרי סיפורי גדעון. אם אני משליך את אבי מלך לפרק רביעי בשושלת גדעון, אז פרק י' הוא פרק מעבר שהוא מבוא לתקופה של יפתח ואחריו לתקופת שמשון. מה יש לנו בפרק הזה? יש לנו בעצם שני חלקים מאוד מאוד ברורים. החלק הראשון קטנצ'יק שמתאר לנו שופטים קטנים. שופטים, אם אנחנו מדברים על שופטים ככוכבים, אז יש כוכבים זעירים. תראו למשל, ויקום אחרי אבימלך להושיע את ישראל, פסוק א', פרק י', תולה בן פועה בן דודו איש יששכר. אני חותם לכם, שאם אתם עושים משחק טריוויה, ואתם אומרים שם של שופט, אין מי שישכח את שמשון, או את יפתח, או את גדעון, או קצת תזכרו את עתניאל בן כנז, מי יכתוב לכם בטריוויה את תולה, תולה בן פועה בן דודו איש יששכר. הוא יושב בשמיר בהר אפרים. מה אני יודע עליו? כתוב, וישפוט את ישראל 23 שנה, וימות ויקבר בשמיר. אני מבין שגם הוא עשה מלחמה כמו השופטים. אחרת, בספר שופטים לא היו קוראים לו שופט. הרי כשאתה רוצה להגיד שופט במובן של ג'אג', במובן של בית משפט, אתה אומר, למשל אצל דבורה, שהיא שופטת את ישראל תחת התומר. זאת אומרת, יש משפט שהוא מסוג בית המשפט, ויש את העולם של המשפט מהשפה של ספר שופטים, שזאת ההנהגה, שזאת המנהיגות שפועלת בשם השופטים. אז הנה תולה, אני לא יודע עליו שום דבר חוץ מזה, שבט יששכר, יושב בשמיר, בהר אפרים 23 שנה. אחריו, יאיר הגלעדי, שם אני יודע טיפה יותר, הוא 22 שנה בערך אותו זמן, 30 בנים רוכבים על 30 עיירים, 30 עיירים להם, להם יקראו חוות יאיר עד היום הזה בארץ הגלעד. זאת אומרת, כאן אני כבר שומע איזשהו חלון, אם תרצו, חרך קטן, שמספר לי על איזו מנהיגות שהיא מתנהגת בשררה. ברגע שאני אומר שיש לו 30 רוכבים, בנים, זה כבר הופך להיות משפחה של נסיכות. אתם מתארים לעצמכם מה הסביבה אמרה עליהם, מה כתבו עליהם בעיתונים, על אותם נסיכים שמסתובבים עם 30 עיירים. חוות יאיר הופך להיות החווה של, בלי להזכיר שמות, אבל יאיר השופט הוא כבר קורא לשם שלו חוות יאיר, ואנחנו נקרא לשם הזה עד עצם היום הזה, חוות יאיר, גם בספר מלכים אנחנו נדבר על חוות יאיר. זאת אומרת, יש משהו אצל יאיר הגלעדי שאני לא יודע איך הוא שפט, אני לא יודע מי היה האויב, אבל אני יודע שהוא הצליח לייצר גובה של תודעה ציבורית. ואז, אלה שני החלקים של הפתיחה, חמישה פסוקי פתיחה, שבעצם מה הם אומרים לי? הם אומרים לי, היו עוד שופטים. הנה שופט כזה, והנה שופט כזה. אני משער, אין לי שום הוכחה לזה, אני משער שכמו בעדות, שאומרים על פי שניים עדים, גם כאן אומרים לנו, הנה יש לך שני עדים שאומרים, תשמע, היו הרבה שופטים. כמו תולה וכמו יאיר, מן הסתם היו עשרות, ואולי מעבר לזה, כי אנחנו מדברים על מאות שנים, ואולי לכל אזור היה את השופט שלו. כל זה חמישה פסוקים שמבליעים את התודעה שיש שופטים בישראל שלא מוזכרים באופן מפורט בספר שופטים. ואז עוברים לפסוק ו'. ופסוק ו' שמוביל אותנו אל סוף הפרק, עד לפרשתו של יפתח בפרק י' א', הפרק הזה בעצם 16 פסוקים שהם מבוא. מבוא לתקופה הבאה. והמבוא הזה הוא עושה לנו ממש שינוי דרמטי ממה שהתרגלנו עד עכשיו. שוב כרגיל אני מזכיר את הנוסחה. הנוסחה שאנחנו עוזבים את השם, השם מביא עלינו בחרון אפו את האויב, אנחנו זועקים אל השם מהשיעבוד, מביאים לנו מושיע, המושיע פועל ותשקוט הארץ. זאת הפורמולה. ועכשיו, אנחנו מתחילים, ויוסיפו בני פסוק ו, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ויעבדו את הבעלים, את ההשטרות, את אלוהי הרם, את אלוהי צדון, את כולם, 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 ויעזבו את אדוני ולא עבדו. בסדר, יש פה תמונה מחרידה של שכחה מוחלטת של האלוהים. וכמובן, הפסוק הבא, פסוק זין, ויחרף אדוני בישראל וימכרם, ביד פלישתים וביד בני עמון. וולקאם, ברוכים הבאים לפלישתים. אנחנו כמובן נדבר על הפלישתים המון בספר שמואל, אבל כאן הם כבר נכנסים, זה ליגה אחרת. אנחנו עוברים לאויב חדש. זה לא האויב של המדיינים שהם אויב כלכלי, זה לא אויב של מואב שהוא אויב גבול. הפלישתים זה כבר פלישה דרמטית, זה לא הפלישתים הישנים, זה פלישתים החדשים שבאים מיהי הים מאזור יוון, והם כבר מביאים אותנו לתקופת הברזל הכבד. ומה הם עושים? וירעצו וירוצצו את בני ישראל בשנה, היא 18 שנה, את כל בני ישראל אשר בעבר הירדן, בארץ האמורי אשר בגלעד. הנה, אנחנו עוברים עכשיו לאזור של עבר הירדן, יש לנו כבר שיעבוד כולל של כל בני ישראל, שבטי עבר הירדן, כמו שנאמר בסוף הפסוק, ויעברו בני עמון את הירדן להילחם גם ביהודה ובבנימין. ובבית אפרים, אתם מבינים איך זה מתפשט, יש לנו בני עמון ממזרח, יש לנו את בני פלישתים ממערב, ותצר לישראל מאוד, אנחנו בברוך שלא הייתה, לא היה כמותו. ויזכו בני ישראל לשם למוך, חטאנו, עזבנו את אלוהינו, ונעבוד את אלוהים. ועכשיו, סוף פסוק י', אחרי שזעקנו אל השם, אנחנו יודעים מה צריך לקרות, עכשיו הגיע הרגע שבו צריך לבוא המושיע, והוא לא בא. פסוק י' אין מושיע. יש לנו במקום זה פסוקים קשים קשים. ויומר אדוני אל בני ישראל. הלא ממצרים ומן האמורי ומהמון ומפלישתים וצידונים ועמלק ומעון לחצו אתכם ותצעקו אליי והושיע אתכם מידם. כאילו אלוהים עכשיו באיזשהו דרך הנביאים כנראה אומר להם, תשמעו, עברנו חצי ספר. חצי ספר היינו בכל הסיפור הזה, כל פעם, מישהו דחף אתכם, מישהו לחץ אתכם, צעקתם עליי והושעתי אתכם. זאת הנוסחה, היא פעלה עד עכשיו, ואתם עזבתם אותי, ותעבדו אלוהים אחרים, לכן לא אוסיף להושיע אתכם. הנוסחה נשברה, אנחנו לא ממשיכים את הסירקולציה הזאת, לא ממשיכים את הרוטינה של הנוסחה שפועלת שאתם צועקים ויבוא מושיע, לא, לא אוסיף להושיע אתכם. ואם זה לא מספיק, לכו, זעקו אל האלוהים אשר בחרתם בם, הם היושיע לכם בעצרתכם, כאילו גט קריטות בין אלוהי ישראל לבין עמו. דבר מדהים. מה היה צריך לקרות עכשיו? שהם הולכים בבושת פנים, זועקים אל האלוהים שהם בחרו, ומתבוללים, ומתרסקים, ושום דבר. פסוק תתוו הוא פסוק שלוחץ אותנו לפינה, ויאמרו בני ישראל אל אדוני חטאנו, עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך, אך הצילנו נא היום הזה. בואו נקרא עוד פעם את הפסוק הזה, כי הוא פסוק כל כך קריטי, למה זה בני ישראל פונים אל השם, בתור מה הם פונים. הם פונים אליו ואומרים לו, תשמע, אנחנו יודעים שעזבנו אותך, חטאנו במובן הזה שעזבנו אותך, ואתה צריך להגיב אלינו ככל הטוב בעיניך. אבל, הצילנו היום הזה, מה בעצם הם אומרים? אם אתם זוכרים את דוד, אנחנו נגיע אליו רק בשמואל ב', כי הוא אומר לגד הנביא, גד הנביא מציע לו כמה אפשרויות לקבל עונש. אומר דוד, ניפלנה ביד השם וביד אדם על אפולה. בני ישראל אומרים פה בדיוק, בדיוק אותו דבר. פתאום מתעוררת בהם איזושהי אינטימיות של השם אלוהי ישראל, אתה שלנו, ואם אנחנו חטאנו, חטאנו לך. אבל אל תיתן את הנחת לגויי הארץ, לעמונים מפה ולפלישתים מפה, להחריט אותנו מעל פני האדמה. הצילנו נא היום הזה. אחר כך, תעשה לנו ככל הטוב בעיניך. זאת אומרת, את המלחמה הזאת תעשה לנו. אחרי זה, נסתדר. ואז ממשיך הפרק. ויסירו את אלוהי הנחר מקרבם, ויעבדו את אדוני, ותקצר נפשו בעמל ישראל. אני חייב להגיד שזה פסוק פשוט מעורר התרגשות, כי הם לא ויתרו. יש לנו פה פעם אחת, נדמה לי, אם אני יכול להעריך, בתולדות ישראל, שהתשובה היא תשובה אמיתית. זאת אומרת, הם הגיעו לנקודת קצה, הם הגיעו לנקודת ייאוש, זעקה, ובמקום שיבוא המושיע, מגיעים הנביאים ואומרים, אם אני אעשה את זה באנלוגיה, עוד 40 יום ישראל נהפכת. עוד מעט אתם תהפכו בגלל שלכו זעקו אל האלוהים אשר בחרתם. והם מתעוררים. הם מתעוררים מהתגובה הקשה הזאת. ומה שהם עושים, הם מעמידים את עצמם פנים אל פנים, אל מול פני השם, ואומרים, אנחנו לא מוותרים. אנחנו נעשה את התיקון, אנחנו מסירים את אלוהי הנחר אשר בקרבנו, הם עושים את זה מקרבם, זה משהו עמוק. זה לא אינסטנט, זה לא תשובה חיצונית ושטחית. והתגובה לתשובה שהם עושים היא פלאית, זה ממש כמו ציור, ותקצר נפשו בעמל ישראל. מה זאת אומרת תקצר נפשו? בדרך כלל אנחנו אומרים תקצר נפשו נמאס לי. תקצר נפשו מהדרך, תקצר נפשה מהעמל, תקצר נפשה מעין מים, תקצר נפשה מהשיעבוד. אבל מסתכלים אל האלוהים ואומרים תקצר נפשו, כאילו נגמר לו הסבלנות ממה? מלראות את עמל ישראל. הוא לא יכול היה יותר לראות את העמל. האלוהים, השם, אלוהי ישראל, פתאום נכנע אל התשובה שלהם. זה אחד מהפרקים, אולי אחד מסיעי הפרקים שמתארים את כוחה של התשובה. הכוח הזה שלא מוותרים, לא מוותרים על הזעקה הפנימית, לא חיצונית. כלומר, אנחנו שוברים, גם אנחנו שוברים את הרוטינה של זועקים אל השם והוא יביא מושיע. עכשיו אנחנו באמת עושים פעולה בעקבות הנביאים שמעוררים אותנו. אפשר לרשום את הפרק הזה כפרק ייחודי, שכשנביא צועק תחזרו בתשובה, כאן זה פועל, בדרך כלל זה לא פועל. ואם אתם רוצים לשים את זה בגובה, במאבק הזה, בין עבודת האלילים של ישראל, הכנענים ולכל עמי הארץ, לבין עבודת השם, בפרק הזה, בזעקה הזאת, הגענו לאחד מהשיאים של התשובה. וכשהקדוש ברוך הוא מחליט להחזיר אותם אליו, אז אנחנו מגיעים לסוף הפרק, שהוא בעצם הפתיח לפרק הבא. פסוק י' ז' מול הצעקה של ישראל, ויצעקו בני עמון ויחנו בגלעד. הצעקה כאן כמובן היא לא הצרה, אלא צעקה בלשון של אספת עם. הם אוספים לגלעד את כל מי שמתקבץ סביבם. אנחנו מדברים פה עכשיו על המחנה של האויב, ובני ישראל מולם חונים במצפה. במצפה, איפשהו, אנחנו לא יודעים, אבל כנראה גם בעבר הירדן, ואז הם בבעיה. למה הם בבעיה? כי הקדוש ברוך הוא לא הקים להם את המושיע על פי הנוסחה הרגילה של שופטים. והפרק נגמר בפסוק, ויאמרו העם, שרי גלעד, איש אל רעהו, מי האיש אשר יחל להילחם בבני עמון? יהיה לראש לכל יושבי גלעד. אין לנו פה את ה... מנהיג שמתעורר ברוח השם, אין לנו את המנהיג שפתאום הופיע כמו כל המנהיגים האחרים שבאו לספר שופטים. יש לנו פה צעקה של העם, יש לנו פה איזשהו רגע של תשובה, ויש לנו פה ההבנה שרק אנחנו יודעים, הם עוד לא יודעים, שהקדוש ברוך הוא מחליט לחזור לאהבתו לעמו, ואז אנחנו ברגע שהאויב מתקבץ, ישראל מתקבץ, ואין מנהיג לאומה. זה כבר יחכה ליפתח בפרק הבא.